מאזינים למשפחה פודקאסט.
הקהילה הדתית המתפתחת בבירת הנגב באר שבע נראית לנו כדבר מובן מאליו. אבל כשהאורח שלנו עלה ממרוקו ועבר להתגורר בעיר, מראה של תלמיד ישיבה היה דבר נדיר. שם למעשה, כיוזמה פרטית, החלה הפעילות הציבורית שלו, שלימים הזניקה אותו לתפקיד יושב ראש המועצה הדתית בבאר שבע. איך משם קרה המעבר לכנסת? ולמה הרקע הזה קשור למאבק שלו ברישום למוסדות החינוך? האורח שלנו בפודקאסט הזה הוא חבר הכנסת יעקב מרגי.
כאחד האדם, ישראל מאיר משוחח עם נבחרי הציבור על החיים שמחוץ לכנסת.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של כאחד האדם, שמים את הפוליטיקה בצד, מדברים עם האורחים שלנו על החיים שמחוץ לכנסת, וזה הולך להיות מאתגר במיוחד, מיד תבינו למה. שלום לחבר הכנסת יעקב מרגי.
שלום לך.
יש לך חיים מחוץ לכנסת? השם נרדף של פרלמנטר זה יעקב מרגי.
אין ספק, 20 שנה בכנסת, כשהשעות הן לא שגרתיות, אי אפשר לומר שאין חיים מחוץ לכנסת. יש חיים מחוץ לכנסת ויהיו חיים גם אחרי הכנסת. אבל המעט, אתה צריך להשקיע בהם המון, כי יש לך כאן זמן של פיצוי, של קביעת עיתים לתורה. לעיתים אשתי אומרת לי, עד שסוף סוף רואים אותך, אפשר לדבר איתך, כי אתה לא, אתה רואה באמצע לימוד או באמצע זה. אז זה המחיר שמשלמים. יש. הרבה, אין, אבל יש.
מה זה עיתים לתורה?
את ההתחייבות שלך לדף היומי להשלים, את ההתחייבות שלך לגמור תהילים בשבת, את ההתחייבות להכין שיעור, אני נותן שיעור לפני מנחה בשבת לבית כנסת נוסף שיש לנו במושב, שני בתי כנסת, נותן להם שיעור לבעלי בתים בהלכה וקצת פרשת שבוע. אז אתה צריך להכין. אז כך בשעות המעטות האלה שאתה נמצא בסוף השבוע, שאתה צריך, בערבים אם אתה מגיע אז אתה יושב ישר. לדף היומי לחזור עליו או ללמוד אותו אם לא הספקת לחזור ולהכין את השיעור בשבת, זה שעות שאתה לא יכול לדבר, אז יש לך גם חיה, זה אומר לפעמים עד שאתה סוף סוף בא ואי אפשר לדבר איתך, אבל מיד היא אומרת אותו, אני מבינה, סליחה שזה שב ללמוד. אבל יש חיים, לא רבים, אבל יש חיים טובים.
כמה ילדים בלי עין הרע?
שני ילדים,
ברוך השם. בהיסטוריה שלך אתה הזכרת שאתה גר במושב, אני חושב שהחק החרדי היחיד שהוא מושבניק, אם אני לא טועה, אולי לא סיימנו עם כולם, נראה לי שכן. אתה גם עלית ארצה ממרוקו. כן. אתה בעצמך, אני מתכוון.
כן. אני יליד 60. עלינו באפריל 60, פסח 62, בין שנה וחצי, כמעט שנתיים.
באיזה מסגרת? איזו...
זה היה מבצע יכין, גל העלייה הגדול, שנות ה-60 היה גל העלייה הגדול ממרוקו, אנחנו...
אתה וההורים?
ודאי, ההורים...
אחים?
היינו ככה, אנחנו 9 אחים בבית, 6 עלו ממרוקו, 3 נוספו פה בארץ, אבי עליו שלום, ועם אשתי בדל חיים ארוכים, עלו יחד, הביאו איתם את הסבא וסבתא מצד אבי, אז היה צריך להיקלט... יחד עם הסבא והסבתא, גם עם 6 ילדים, גם לדאוג לפרנסה בתקופה לא קלה מאוד. כשאתה שומע את הסיפורים, את המסירות נפש של ההורים, שעשו צעד. היום אנחנו רוצים לצאת לנופש, אנחנו עושים מחקר, בודקים, עושים רשימות, יודעים מה אנחנו אפילו, מה נאכל, איך נשען. 6 ילדים, סבא וסבתא, יחד לוקחים אותם אל הבלתי נודע, באונייה שהסבו אותה לאוניית נוסעים שהייתה, עונייה להובלת בהמות, הביאו אותם בהמות, עשו להם דרגשים, לא כמו...
סבו גם את המסלול, אני חושב שמבצע יכין, זה מדובר על מבצע שלא היה מערכת יחסים בין ישראל למרוקו, מדובר על כך שמאפשרים ליהודים לצאת ממרוקו, אבל לא למדינת ישראל.
דרך צרפת.
מבחינת מרוקו, היעד הוא אך ורק צרפת.
היה מחנה ביניים בצרפת, ומשם בעוניות.
משם לארץ. ולאיפה משפחת מרגי מגיעה?
כמובן כולם שאפו לירושלים, היה חלום לסבתא שלי לשבת בכוללים בירושלים לשרת את לומדי התורה, ואז שרחו אותה לבאר שבע, מעברת חצרים.
בירושלים יש כולל, יש כזה דבר.
זה היה חלום, היא תמיד סיפרה לנו שהיא הייתה מוכנה אפילו להגיש תל ללומדי התורה בירושלים, אבל...
אתה מדבר על סבתא מצד...
סבתא מצד האבא, מצד האמא לא זכינו להכיר את הסבא והסבא, נפטרו מאוד, אמי התייתמה בגיל 6, אז אנחנו, כשהיא הייתה בגיל 6, התייתמה מאמא ולאחר מכן מאבא, אבל סבא וסבתא מצד אבי,
זה החלום, מה היה החלום של סבתא של
חבר הכנסת
יעקב מרגי, להגיש קוסטי
לשרת את לומדי התורה בירושלים. זה חלום, היא חזרה על זה כמעט בכל שיחה, בכל מפגש, זה מה שהיא רצה לעשות. אבל היה מי שהחליט אחרת, ושלחו אותנו מעברת חצירים בבאר שבע. משם הכל היסטוריה.
ואז מבחינת העשייה, אתה נשארת בבאר שבע גם כשזה כבר היה, כשיצאתם ממעברות.
ודאי, כן. גדלנו בבאר שבע. אני תמיד אספר לדור הצעיר של בני התורה, חשוב לי לספר להם את זה. כשאנו את דור צעיר של בני תורה, אני אומר להם...
זה מה שאתה עושה עכשיו, אגב, אתה מדבר לדור הצעיר של בני התורה.
אתמול יצאתי בכנס קריית גת, ראיתי בחור הישיבה שם שעמדו, צעירים, אמרתי, בוא תספר, תקשיבו. זה לא היה ככה. בשנות ה-80, שאני יליד 60, אז תאריך שכל הילדות שלי, כמה משפחות חרדיות היו בבאר שבע? הייתה קהילה הונגרית, ידוען שלנו, יש תקשורת חרדי, הוא מצאצאי משה פרידמן, הוא גדל בבאר שבע עם אבא שלו, עליו השלום, בערב בן ציון פרידמן, הייתה קהילה חרדית קטנה, הונגרית, אבל בשכונות...
היה אב בית דין, כמדומני, הרב קושילבסקי?
כן, והרב קליין, הסבא שהיה, שהקים, באמת, זיקת ערבים, היה גרעינים קטנים, אבל בתוך השכונות, בכל שכונה, בכל רחוב, משפחה חרדית אחת, אני מדבר בעדות המזרח, חרדית אחת, או שתיים, אני זוכר מחזה שהיה לנו אדמור, בלי חסידים בבאר שבע, ממשפחת טייטלבוים. אני מספר את זה לדור הצעיר, אני אומר להם, תקשיבו, אני ראיתי בעיניי, הייתי נער בן 18, איך אישה מרוקאית זקנה עם מטפחת, כי מי הסתובב עם מטפחות ראש, אז רק הזקנות המרוקאית, ראתה את הבן של אותו אדמור יוצא מהבעיה, עשתה ככה, נשקע אותו, חשבה ספר תורה עובר ברחוב. זה היה מחזה נדיר. כשהם הגיע איזה רב לדרוש מבני ברק ירושלים בבתי הכנסת לעשות, אפילו מגביד בבתי הכנסת שלנו, זה היה שבת של קדושה. שבת התעוררות שהתארך אצלנו איזה חסיד עם שטריימל ונתן שיחת, אז אני מקפיד לומר את זה לעולם התורה של היום הצעיר, שיבינו שזה הוקם במסירות נפש. תלמוד התורה הוקמו ממסירות נפש של אנשים שהתחייבו, הישיבות הקטנות, המכינות, הסמינרים. זה התחיל עם הילדים הראשונים שלנו, שניים שלושה ילדים או שניים שלוש בנות, הקמנו בזה תיכון, ואנשים התחייבו כספים רבים. היום עולם התורה, ברוך השם, אתה, איפה שאתה פונה, בכל עיר, בכל יישוב יש לך, כולל, תלמוד תורה, ישיבה, פחות או יותר, זה מצוי. בגיל שלי ללמוד בישיבה, זה צריך לעקור, לעקר מהבית, ביום ראשון, לחודש, או שלושה שבועות במקרה הטוב, לעקר, מגיל קטן, מכיתה ב', מכיתה ג', לישיבה בירושלים או בבני ברק, או קצת בגיל יותר מבוגר, למטיפתות, בן וארץ. זה לא היה. העולם התורה היום מסגשג, הוא מצוי, הוא פורח. יש לנו אפילו את הלוקסוס לעשות ישיבות קטנות אקסטרניות. ללמוד עד 22:00 ולהגיע הביתה. לישון בבית. זה לא היה בעבר.
היום הדילמה שלנו היא את מי לקבל ואת מי לא. והאמת שהכותרת של הפודקאסט הזה היא לא לדבר פוליטיקה, ומאוד מדגדג לי כן להגיע איתך לזה, כי אני יודע שזה בנפשך, לשמחתי. יש לי שאלה אבל קודם עליך, כי אנחנו מדברים על החיים שלך. איפה אתה לומד בעצם? אתה מתאר את באר שבע שרואים בן של אדמור עובר ברחוב, חושבים שהגיע ספר תורה, אז איפה, לאן שולחים את משפחת מרגי?
החלום של משפחה דתית זה שהילד שלך ילמד בשיא התמימות של אז, בשנות ה-60, ילמד בבית ספר דתי.
יש בבאר שבע?
אז זה הממלכתי דתי שהיה.
וגם, אז גם המעט משפחות החרדיות של באר שבע?
צמחו. מי שהחרדיות... בוא אני אגיד לך דוגמאות, שמות שמוכרות. דוגמה אצלי ברחוב הייתה משפחה של הרב בן טוב עליו השלום, הצדיק של המזוזות.
כן.
הוא היחיד שהיה עם פאות וילדים שלו הלכו לישיבות. עם חליפות וזהו. עכשיו לא כל הורי יכל לנתק את הילדים שלו, שלוח אותם חוץ לה. ולא כל אחד גם יכל להרשות לעצמו. אז לא היה. אז אם את רצית בית ספר דתי, אז התפשרת על ממלכתי דתי. לאחר מכן, מי שהתקבל אז, בזמנו לישיבת בני עקיבא בר שבע, שהייתה במטבע, זה היו הסוגה, מי שאחר כך רצה להתחזק והלך לישיבות, זה כבר בגיל יותר
מאוחר.
בתחילות שנות ה-80 התחילה תנועת התשובה.
דמות מאוד בולטת שמזוהה עם באר שבע, זה רבי אלעזר אבו חצירה, באיזה שלב הוא מגיע לשם?
הוא מגיע, אני זוכר אותו כשהוא הגיע עוד לפני אפילו רווק. הגיע רווק והתחיל להקים קהילה בשכונה איפה שהוא נמצא היום, בבית כנסת קטנה, ערכו אותו. אפרופו, הצדיק של המזוזות, הרב משה בן טוב ליווה אותו, ואירח אותו אצלו בביתו, כי התחילה, אנשים טובים, ואז תוך שנה, שנתיים הוא התחדם, אני להערכתי, בסביבות שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, או אמצע שנות ה-80 ככה.
כי היום אני חושב שיש שיעור של הבן שלו, של הרב
פנחס. כן, ודאי, ודאי, שיעור גדול.
מאות אנשים, כן, מחוץ לבאר שבע כבר, אתה יודע, פעם,
הגיע מכל
מי ששבוע מחוץ לבאר שבע, לשמוע תורה בבאר שבע,
כשראית,
חזון אחרית הימים.
גם עם אביו עליו שלום, כשהיית רואה איזה חרדי נוסע לכיוון באר שבע, זה 80% היה לרבי לזר. ואיזה סיבה שלא לרדת דרומה. 80%, אם ראית אותו אחרי בית קמל, כיוון באר שבע, 80% פגשת אותו אצל רבי לזר בהמתנה.
מתי עזבת את באר שבע?
לפני כ-15 שנים, חמי עליו השלום, היה לו חלום, שאחד הבנים שלו, יהיה בן ממשיך במושב. אף אחד מהבנים לא רצה. אני עשיתי את זה כמחווה של רצון טוב. אמרתי לאשתי, לא נבנה, לא נבנה, אבל תני לו את התחושה. הוא כל כך רוצה שזה...
איך קוראים למושב?
שדה צבי.
זה נמצא באותו אזור, ליד באר שבע?
צומת בית קמה, לפני 20 דקות, 25 דקות לפני באר שבע. זה בתפר בין באר שבע לנתיבות מהצד ה... קרא לזה מערבי, צפון מערב. לא חשבתי שאני אתגלגל לשם. עד שיום אחד אמרו לי, שמה, אתה צריך לבנות, אם לא יקחו לך את המשק. אז
הגעת לשם כבר כחבר כנסת בעצם?
הגעתי, כן. במושב היא השתנה קצת, וזה הגעתי שם כשהייתי כבר חבר כנסת.
מי האוכלוסייה שם?
מגוונת. אבל כפי שאמרת לך, יש מסורתיים, דתיים, יש גם חרדים, אבל יש גם חילונים ב...
אנטי אפילו.
אפילו יש לנו מצביעים בתוצאות של הבחירות, יכול למצוא גם משותפת.
תגיד, אמרתי קודם, בלי פוליטיקה, אבל זה חלק...
אני לא מרגיש שאני עושה פוליטיקה, אבל שאל.
כן, בלי כנסת. אבל אני, ככה, תוך כדי שאני שומע אותך, אני יכול להבין אולי מאיפה מגיעה הרגישות לכל הנושא של קבלת מוסדות.
כלל ישראל.
לא רק לכלל ישראל.
אבל אתה, עכשיו אתה...
מדבר רגע על הנושא הזה של רישום למוסדות. כי אתה בעצם מהדור שידע שבאמת... אם רק רוצים, הוא יכול ללמוד עם זה, וכל אחד ש... אם הייתי אומר לך, בתור ילד בבאר שבע, שיבוא יום ולא יקבלו משפחה חרדית, כי היא לא בדיוק מתאימה לאותם ניואנסים.
אני לא הייתי מאמין, כי הפוך, חיזרו אחרינו. חיזרו אחרינו בשנים שאני גדלתי, שנים של מוסדות החינוך, ההפך, רבנים באו להורים שלנו, התחננו אלינו.
רק תביאו את הילדים שלכם.
תביאו את הילדים. עכשיו, זה לא רק משם. אני... מבין היום את הצורך להגן על המחנה הקדוש. אני מבין את הצורך, שלא יתפס שאני איזה רדיקל, לוחם רדיקלי, שלא מעניין אותי, העיקר תקבלו, זה לא נכון. המאבק שלי הוא כזה, שיש פה איזה משהו לא הוגן, יש פה עוולה וחוסר הגינות. אני מבין את הצורך לקבוע כללים, ושכל התלמידות חייבות לפעול לפי הכללים. איפה אני נכנס לתמונה? איפה שלמרות הכללים, ולמרות תנאי הפתיחה שאני נגזרו עליי, הרי אותה ילדה, בוא ניקח בלי שמות מקרה ספציפי, אותה ילדה שאני לוחם עבורה, היא התחנכה איפה? במוסד, 8 שנים היא הייתה תלמידה טובה, במוסד של אותו סמינר המשך, לעתים גם החיות שלה, היו שם בסמינר המשך. עם ציונים טובים. אבל לא, יש איזה קו ששמעתי אותו באוזני, ממנהלי סמינרים, אני לא יכול לעבור את ה-23%. מנהל סמינר אמר לי, אני לא יכול לעבור את ה-17% ספרדיות. עכשיו, אתה יודע מה? ואני לא נופל מהכיסא. אין לי בעיה. אל תקבל אף בת ספרדיה, אפילו לא אחת. אני אמר לך עכשיו משהו, שאתה נופל מהכיסא, אם תדע שזה קיים. אתה יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח כיתות א' בנות בירושלים?
ביסודי.
ביסודי, אתה יודע למה? מתוך דאגה לתקנים של החינוך של בית יעקב בנות? לא יודע לכם מה, אני טוב לתקנים שלך עד כיתה ח' בכיתה, עכשיו, בכיתה ת' בסמינר.
אומרים לי, תפתחו סמינר, אם אף אחד לא אומר לי, תפתחו יסודי.
עכשיו הבינו את זה, לאחרונה יש ניצני, אבל זה תהליך. עכשיו, אמא, למה הם תעקד שאומרים לי, אבל למה אתם שוכים את הילדים שלכם לזה? אמא רואה את הילדה שלה, מצטלקת נפשית, למה? כי כל חברות שלה הם לכתחילה, והיא אולי בדיעבד וגם לא בדיעבד נשארת אחורה. מה הילדה הזאת צריכה לעשות? היא לא מבינה שכיתה א' אין לה ספרדי. אמא הזו יודעת שהיא רושמת את הבת שלה בכיתה א' בבית יעקב בנות א', והיא ממשיכה ויש לה אופק גם בסמינר, אין בעיה. הבא שלא מאפשרים תנאי משחק אפילו. עכשיו, לומר לך שכולם באים בשם החינוך הטהור? סליחה. אני לא מקנה באותם אלה שלא באים בשם החינוך בעולם הבא שלהם. שם אני נכנס.
יש בדיחה שאתה לא תגיד אותה, אני אגיד, אבל גם בגיהנום יש מזרח. יש שולחן כבוד.
אני אמרתי את זה לכמה סמינרים. הטרגדיה שאני כואב לי עליכם, שאתם תרצו לקבל שכר על חינוך ילדי ישראל, ותתאכזבו. כי האמת צריכה להאמר. אף אחד לא מבקש להכניס תלמידות שיכולות לפגוע במסגרת, למסגרת שלא מתאימה להם. לא. בעינינו ראינו התנהלות פוגענית, לא צודקת, ושם אני הייתי. הפוך. אני כיור ועדת חינוך, אם אני ידע, ועמדתי בזה, שבאו הורים ואמרו, שמה, אני הולכת ועדת ערר, וזה וזה, שקיבלתי את הנתונים וזה, אני אמרתי, תקשיב, אני לא אלחם עבור הבת שלה.
שראית חוסר התאמה.
היום זה לא שנות ה-60-70, היום יש את המדיה, כל אחד מחזיק מה, הפתיחות, כל הגלובוס ככפר אחד קטן. צריך להגן, אני לא אנרכיסט. אני זעקתי על העוולות, תאפשרו, תשחררו. אני הייתי צריך להיאבק במשרד החינוך, ובעיריית ירושלים שיפתח פה בית ספר בנות כיתה יסודי?
תראה, אני אגלה לך סוד, שהוא אולי הוא מן הסתם לא יפתיע אותך. ברגע שהתרבות היא מאוד מאוד בררנית, אני קורא לזה שמבררים על מישהו ברישום, כמו שמבררים עליו בשידוחים, אתה יודע, שברור שזה יזוי, כי יש איזשהו מנעד שלפיו חייבים לקבל, למרות שכמו שאתה אומר, צריך לקבוע קריטריונים, זה לא נצא רק בשאלה של ספרדי אשכנזי. גם בתוך הציבור האשכנזי, ברגע שאנחנו כבר בודקים, רגע, אז מה אבא שלו עושה, ומה אמא שלה עושה, ומה זה, ובשנים האחרונות...
אני לא רציתי להכיר, אבל זה תורה אחת של מה? זה תורה של מיתוג. ברגע שמחנך, הפך ממחנך, לממתג את המוצר שלו, אנחנו איבדנו את העולם הבא שלנו. וזה הפך להיות בסמינרי. השיקול דעת זה המיתוג. זה שאני הולך בכיתה זין, ואומר למנהל בית ספר יסודי, תני לי את הנבחרת שלך בכיתה זין, ומסיים את הרישום כבר, בניגוד לחוק, כבר בכיתה זין. איך אתה מחנכת, יכולה להסתכל בעיניים, של אותה תלמידה שממשיכה איתך כיתה ח', ואת מוכרת לה שהיא טובה, והתעודה שלה טובה, ואת נתבת אותה, ואני אעשה הכל בשבילך, ואת יודעת שזה לא יהיה. גם מציאות כזו קיימת. מיתוג, וזה מיתוג בשידוחים, מיתוג בזה, תשמע, הציפיות מעולם של יידישקייט, שיהיה גם קצת עיניים למרום.
קצת.
קצת. אנחנו לא מדברים הרבה, קצת. וזה לא שם, שם מצאו אותי. אני ביקשתי, לא ביקשתי להרוס את החינוך הטוב. ביקשתי לאפשר לכל תלמידה ותלמידה את ההזדמנות שלה. וגם תלמידה שהיא לא איכותית, הן בלימודים, והן בהתנהלות שלה, מהבית שלה, מהשכונה, מהרחוב שלה, תבנית מולתה, לתת לה את האפשרות. אתה לא יכול מצד אחד. אבל את לא יכולה להתקמת צד שני, לא לאפשר בחברה החרדית חלופות. לא ייתכן שלא יהיה מוצר מדף. אתה יודע שלא... אני אספר לך משהו. עד שלא הייתי יור ועדת חינוך, כל ילד בישראל הולך לרשום את הילדים שלו מוסדות חינוך איפה? איפה? לפי החוק.
ברשות המקומית.
ברשות המקומית. כן. בחינוך החרדי לא. ביישובים החרדים.
איזה גיל?
כל גיל.
גם יסודי? אני יכול...
אתה הולך קודם כל או למכינה שאתה רוצה שהבן שלך ייכנס, או לתלמוד תורה, או לבית ספר הבנות, אתה סוגר את זה עם... למה? למה אני כעזרה חרדי?
אני יכול להכניס את הילד שלי למקום שאני לא גר, ובעצם לפגוע במישהו שגר שם באותו מקום, לפגוע בסיכויים שלו.
אבל למה אני כעזרה, כתושב ירושלים, תושב באר שבע, תושב תל אביב, רחובות, לא אדע שאני כאימא הולכת לרשות המקומית, אני רוצה גן חרדי, איזה פלוני אלמוני. קודם כל, אני, שיהיה לי מוצר מדף. לא ייתכן שלחרדים אין מוצרי מדף. אני הייתי צריך לייצר תקנות רישום. שנה וחצי מלחמת עולם על תקנות רישום, ומתפלפלים כשאני יודע מי מחמיר בהתפלפלויות. ומי מפעיל לחצים ומי זה, ולמה. שנה וחצי לייצר תקנות רישום, שיהיה זכות אלמנטרית להורי חרדי, לא לחיות באי ודאות, לא לקבל שבץ מוחי והתקף לב, על כל מעבר בין כאן ילדים לכיתה א', ועובר את הגיהנום הזה עוד פעם בין יסודי לסמינר, או בין ישיבה קטנה ל... למה? אני דרשתי דברים מגונים? ביקשתי שיהיה מוצר מדף, שתהיה אפשרות לכל חרדי לקבל מה שכל אחד מקבל. למה אני צריך להיות תלוי באנשים שחלקם בו משלוחות, לא רוצה לפגוע בכולם. אחד קם חלם שהוא רוצה להיות מנהל סמינר, והקים סמינר, והצליח לו.
אתה אופטימי בנושא הזה?
תראה, בוא נראה מה זה אופטימי.
זה, כי יש דברים, לפעמים יש דברים שאתה רואה ככל שזה מקדיח יותר, בסוף זה יתפוצץ. זה לא יחזיק.
אתה יודע מה הסיוט שלי? לא סיוט, אבל אתה יודע מה, אני יודע שברגע שאני אצליח, והצלחתי גם בספרדי, להתחיל מכיתה א', ב', ולהתחיל סמינר, הבעיה תהיה גם בתוכנו. גם בתוך ספרדים.
לא, אני אומר לנצח את התרבות הזאת. אני לא מתכוון אופטימי בזה שיפתחו עוד מוסדות.
אני לא דון קישוט.
כן?
לא, אני לא נאיבי, אני יודע, אין מה לעשות בציבור החרדי, יש את הסוגיה של הנראות, מה יגידו, ועכשיו...
בסדר, אבל יש איזשהו מנעד מסוים, מה זה מה יגידו?
אם אין אלוקים.
אני לא מנסה...
אם אין עירת אלוקים במקום הזה, והרגוני. אם יש עירת שמיים, אתה תראה, זה יתקיים. לא יראת שמיים, זה לא הצליח. צער הרב פוליטיקאים, ראשי הרשויות והפקידים במשרד, צריכים את הפוליטיקה. בוא, הדבר הכי אידיאלי היה זה לעשות חוק רישום אזורי. שיהיה מוצר מדף לכל אחד. אבל אני...
לא, בישיבות זה לא היה מתאים.
גם בסמינרים זה לא מתאים. הנה, אני אומר לך.
כן?
זו הסיבה שאנחנו מרימים את זה רק קשות.
לא, אבל בת סמינר חוזרת כל יום הביתה. בישיבה, אנחנו יודעים שהמסלול לימוד הוא אחרת.
אבל איפה שיש, בוא נאמר, עזוב את הישיבות, אין לנו בעיה. ברוך השם בעולם, הישיבות, העסק הסתדר. הגיע לאיזה רמת איזון מסוימת, כל אחד מוצא את המסגרת שלו. כי זה לא תלוי יסודי. יש ישיבה קטנה, אחר כך מתפזרים ישיבות גדולות. בבתי ספר, זה כל התלמידים עולים ביחד, כיתה א', עולים ב', ביחד, ג', ד', פתאום, פה ברקס. זה עולם אחר, זה לא התקיים, גם רישום זה גבוה. ברגע, זה שאני גר בגאולה, במלכי ישראל, לא מקנה לי, מה לעשות, כרטיס כניסה אוטומטי, לסמינר בנות איכותי כזה או אחר, אם אני לא מתנהלת כפי שתקנו שלה. עדיין יש לי איזה תפיסת עולם של... אנחנו לא רוצים לקלקל את כולם מצד אחד, לא רוצים לחשוף את כולם לאותם תופעות. אבל מה שכן, לאפשר, לא להוציא מחוץ למחנה. שם אני הייתי, אם הטייטל הזה שיצרו ללוחם מה זה, היה חשוב לי, שמת לב שהיה חשוב לי להעביר, אני לא באתי לרסק הכל, ההפך הוא הנכון. הבנות האלה התרסקו, צערי הרב, אותם בנות ש... היו איכותיות, ויכלו ללמוד בכל מסגרת, והסיבה אחת והיחידה, שזה היא ספרדיה, ואין את המכסה, ועברה המכסה של הספרדים, אני אומר את זה כאילו בשוויון נפש, מכסה מסוימת, תקרת המכסה של קבלת ספרדיות בסמינר הזה, אותם בנות נפגעו בעירת שמיים, רובם נפגעו בעירת שמיים, חלקם בעתו לגמרי, זו צלקת שהולכת.
אני אפילו מוסיף שיש גם הפסד גם לבנות שנמצאות בפנים. אני לא אומר לחשוף אותם עכשיו לקור ההיתוך של החברה הישראלית, אבל בכל אופן, אתה יודע, חלק מהחוויית ילדות שלך בבאר שבע זה ההיכרות עם הבן של האדמו"ר החסיד. זה לא, אני אומר שוב, בחתך מסוים של האוכלוסייה.
אני מקל יותר ממך. אני אומר, יש להם את זה עם ה-17% מזה.
כן.
יש להם את זה עם ה-17%. בסדר?
טוב, בוא נחזור לילד, לא, עזבנו לרגע את האיש ציבור. אתה כן למדת בישיבת בני עקיבא, המשכת מהממלכתי דתי?
לא, אני המשכתי יסודי ממלכתי דתי, המשכתי מקיב דתי.
בבאר שבע.
בגיל 17 וחצי, עוד ביותי לפני גיוס, אני אגיד לך איך העולם החרדי, אני הייתי, מה זה עולם חרדי? אני הייתי חרדי, נכון, לא בהופעה חרדית. נכון, לא למדתי מוסד חרדי. אבל התעוררתי בבית כנסת, ישנתי בבית כנסת, שיעורי תורה, השתתפתי בשיעורי תורה של הציבור החרדי שלנו, שהם באו מתפרח, באו מזה וזה. שמרתי תורה מצוות מלידה. ההורים, האחים, החיות, הכל. אלא מה? שאני גרתי בשכונה מאוד בעייתית. אמרת לך, היה בשכונה שלנו, בתחילת הרחוב, הרב הצדיק של המזוזות, אני בסוף הרחוב, באמצע היה משפחת לסרי, שאחד מבניה הוא דיין ידוע פה, ירושלים, בזמנו גם זכה לשבת עם הרב עובדיה על הספרים שלו.
מה?
שלושה פרוג'קטורים לאורך רחוב אחד ארוך. קראנו לו הרחוב הכי ארוך במזרח התיכון, הבניין הכי ארוך. היו ניצנים בזה. אבל השכונה הייתה מאוד בעייתית, והנה חופרים, יום אחד אנחנו באים, אני בא מבית הספר, אני רואה שחופרים בור בשכונה למקלט ציבורי. אז אנחנו, אני ואחד מהבנים של הלס, של משפחת לס, אני אומר לו, תקשיב, אם יהיה פה מקלט ציבורי, אתה יודע מה יהיה פה. אז אמרו לי, מה עושה? אמרתי, צריך
לבקש. מקלט מסחרי.
כן, תלוי, לסחור.
זה למה יסחרו שם, כן.
אז אמרתי, צריך לבקש אותו מהעירייה. זה לא שאין שעס. יש חבר מועצה, כן, חרדי.
כי אני אגיד לך, תמיד בפודקאסט הזה, אני מנסה לזהות איפה מגיע החוש הציבורי, ופה הסגרת את זה מיד. לבני מקלט ציבורי, אתה אומר, אנחנו צריכים לקחת את זה לפעילות תורנית.
מתוך דאגה, שלא רצינו עוד ממה שיש בשכונה.
אוקיי. כאן נולד חבר הכנסת יעקב מרגי.
ואז הוצאנו פנייה כתובה למי היה, נשמתו עדן, מנהל בית ספר לחינוך עצמאי של בית יעקב בנים בבאר שבע, הרב זלצר. הוא היה חבר מועצה, פנינו אליו, אנחנו רוצים לקבל את המקלט. מיד הדריך אותנו, לכו תפתחו עמותה, ונדבר איתך שנת 77-78.
הנער בן 17.
אני, כן, לפני גיוס, הוצאנו עמותה, ביקשנו את המקלט, קיבלנו אותו, ואז פתחנו את בית מדרש מעיינות. תחילה, שכחו עלינו, תמכו בנו. רבני תפרח, בראשם, נשמתו עדן, הרב אוברמייסטר, יש לו בנים פה בירושלים, והרב נתן ספקטור שיבד החיים ארוכים, וכמובן, היינו מתייעצים הרב יעקב פרידמן, גם זכינו לקבל ברכות, היינו מתייעצים גם הרב חיים גריינמן, והתחלנו את שיעור התורה. אחד הנותני שיעור התורה אצלנו היה הרב עמרם מוחיון של הרבה של אופקים, הוא ידוע כאיש שיחות מוסר, משכמו במעלה, היה ממלא את בית המדרש כפעם בשבוע, עוד שיעורי פרשת שבוע, שיעורי גמרת, משם צמח הגרעין, והמקלט הזה, צמח הגרעין שממנו נבנתה קריה חרדית בבאר שבע.
כל מהמקלט.
שכמה שעס...
מה יש שם במקלט, אתה מכיר אותו?
היום? כן. היום הוא סגור. הוא סגור כי בשלב מסוים...
אין צורך במקלטים ציבוריים לא, היום כל
בשלב
כך.
בשלב מסוים אני גם רציתי לבנות, לקנות מרכז חנויות. מקולת גדולה שהייתה סמוכה אליו, לעשות שם את בית הכנסת ואת המדרש. באו גבאי בית כנסת סמוך, אמרו, למה אתה הולך לזה? פה יש לנו קצת, קח את בית הכנסת שלנו. דמתי גם נגאל אותה מידי, לא משנה מה, מידי בעלי הבתים האלה, שילמנו להם קצת מה שהיה צריך לחסות להם. זה קיבלנו, ואז משם צמח הזה. צמח הגרעין הזה, משם כבר... היינו עצמאי יפך, אני זוכר יאמר יעיד הזה, הרב נתן ספקטור. אני הייתי משלם את כל המגידי שיעור ואת כל הצרכים שלי, ועוד הייתי פעם בכמה זמן מביא איזה סכום, אומר לרב נתן ספקטור, זה אלה הברכים של הכל. הייתה כזו, כי היה אכפת לנו להרים את עולם התורה. בשנות ה-80 קמה התנועה שעס, מצא איזה פונדק דרכים שנקרא בית מדרש מעיינות, ואז... אנחנו היינו הפעילים הראשונים של שעס, כי שם היו עצרות, כי תחילה היה רק ג' ואני זוכר שהם מבקשים מאיתנו לבוא להשקיף בקלפי בתור מתנדבים וזה, אבל סך הכל הכללי, משום, איך אומרים, תנועת שעס בבאר שבע, בבאר שבע כמה מאותו מקלט. ואז זה הכל היסטוריה, זה התגלגל מתפקיד לתפקיד עד שהגענו.
היית קודם הלכת לצבא, אני מניח.
ב-78, כן, 78 עד 81 הייתי, אבל המשכנו, הייתי, שירתי קרוב לבאר שבע בגדוד הקשר, ואז מסיים, ישר למקלט, תמיד מחפשים אותי, האם היית אומרת להם, הוא במקלט, מה המקלט? מלחמה, הוא במקלט, מקלט זה הבית מידע, שם היינו כל... משם התחלנו פעילות קהילתית, מעבר לשיעורי תורה, גם תמיכה במשפחות, סמינרים, ואז התחיל הגל הגדול של הסמינרים, ומילאנו בתי קולנוע שלמים בהרצאות, וגל של חזרה בתשובה, והכל...
איפה נחשפת לראשונה לדמות הכי, אני אומר בשס, אבל הדמות הכי בולטת בעולם הספרדי, הרב עובדיה יוסף?
אני אומר לך, עוד לפני שס. אני הייתי מאזין קבוע לתוכנית שלו, חווה דעת, פינת ההלכה ברשת ב'. ואני הייתי שומע.
היה עונה לשאלות שהיו מגיעות בכתב.
בכתב, בשנות ה... והשדרן אומר, שתדעו לכם, רבותיי, הרב יושב פה, ואומר את כל המקורות, כל המקורות בעל פה. ואז התחלתי להתכתב.
ככה הוא מספר למאזינים על הרב עובדיה.
שהכל בעל פה. ועכשיו אני, אז התחלתי להתכתב עם הרב עובדיה. דרך הבן שלו כמובן היה, חזון עובדיה, זה היה ברחוב...
דרך הרב יעקב יוסף?
יצחק יוסף.
הרב יצחק יוסף.
יצחק יוסף. הרב יצחק עד היום מזכיר לי את זה. לימים, אני אספר לך, לימים אני נכנס לרב משה, כחבר כנסת, כשר אפילו. נכנס לרב לזה, הוא מוציא לי איזה מעטפה, אומר לי, אתה מזהה את הכתב הזה? יש מסתבר שהם שמרו בארכיון את כל ה... אז הוא אומר לי, אתה מזהה את הכתב? אני אומר לו, ודאי, זה הכתב הישן שלי.
וואו.
אז אמרת, תותן לי גם את המכתב.
של שאלות הלכתיות?
גם הלכתיות, גם היינו מבקשים, היינו לומדים מה סמך הספרים שלהם. אז השוטים של חווה דעת. ואז הייתי מפיץ את חווה דעת, ויבא אומר...
אתה זוכר את הפגישה הראשונה? אתה מתאר התכתבות.
התכתבות.
ואת הפגישה הראשונה עם הרב עובדיה?
זה בעצרת הראשונה שלנו, בעצרת הראשונה, כשש"ס קמה, ואז היו העצרות הגדולות, ואז...
אז אתה כבר כאילו מגיע על תקן של...
לא, אבל לפני כן צריך לזכור, כשהתחתנתי, הייתה לי שאלת הלכה, וקבעתי תור ביום שישי בחזקיה המלך 5, אז שם היה כולל חזון עובדיה, ביום שישי ונכנסתי אליו.
הרב עובדיה היה אז באיזה תפקיד? לפני הרבנות הראשית.
לא, אני חושב שהוא... אני חושב שהוא היה כבר ראשון לציון, בחזקיה 5 הוא היה ראשון לציון.
מדהים. בתוך כל זה מוזיקה נכנס לך? אתה מתאר מישהו שמגיע הביתה מהכנסת, יש דף ימי, יש להכין שיעור?
בוא אני אגיד לך, היו ימים שהייתי משקיע הרבה בפיוטים. אני אוהב פיוטים מרוקאים, אנדלוסית על הצד הרחב שלה, בקשות המרוקאיות. האוזן שלי אוהבת לשמוע מוזיקה. לצערי הרב בשנים, בוא נאמר, שמחרות אין לי הרבה זמן. כשאתה בא ואתה רוצה את השקט שלך בשעתיים שיש לך, בשעה וחצי, לפני שאתה עולה לישון וקם בחמש ומשהו, אתה אומר מוזיקה. לפעמים בדרכים, אתה שומע בדרך אגב, או הבן או האישה שומעת בימי שישי, בבית, אתה שומע מוזיקה. אני אוהב מוזיקה חייבת. כשהייתי נער, כן, אני רכשתי את כל התקליטים, אני אומר לך שמות שאני לא יודע אם אתה זוכר אותם, פרחי ניו יורק, פרחי מיאמי, פרחי... כל ה...
מה אתה אומר?
עם ההגה האשכנזית, שמעתי אותם, ודאי. את כל השיר.
מה, מאהבה לפיוטים? להתלהב מרחמיאל ביגון?
קודם כל שירה חסידית. כן. הייתי בית דתי, לא היה פיוטים. פיוטים זה בא כבר אחר כך, כשאתה מתחיל להתגעגע למורשת, מה שם אתה מהאבא, אתה מסגל גם את זה, אתה יודע לאהוב גם את זה. אבל תחילה זה מוסיקה חסידית.
תן לנו שיר שאיתו ניפרד.
של היום אני אומר לך...
איזה שיר שאתה רוצה אנחנו נשמיע.
בוא נאמר, אני אומר, אני אוהב את השיר, הוא מדבר אליי הרבה, אני מחובר אליו, שכתב אותו רבי נחמן מברסלב, היא לכינה אותו, נתנה לו את הלחן, נעמי שמר.
שירת העשבים.
שירת העשבים, דע לך.
איזה יופי. זה... אני בוחר, אם אתה מאפשר לי את הביצוע של יהודה גרין, יצא לך לשמוע, אתה מכיר? ביצוע של יהודה גרין.
מכיר.
מאוד מאוד יפה לשיר הזה, על הרקע הזה ניפרד. חבר הכנסת יעקב מרגי, כאחד האדם, תודה רבה שבאת אליו.
תודה רבה לכם.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב עשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב. משתוקק וכשהלב מן השירה מתמלא הוא משתוקק אל ארץ ישראל אור גדול הזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו ומשירת הסבים נעשה ניגון של הלב שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשב עשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת הסבים נעשה ניגון של רואה כמה יפה כמה יפה בנאה כששומעים השירה שלהם טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם ומשירת הסבים מתמלא הלב ומשתוקק וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל מקדושתה של הארץ עליו ומשירת הסבים